שפלות וביטול עצמי הם המהווים את מציאות האדם המתוקן. והאדם המתוקן הוא מי שזכה למודעות טבעית, לאיזון השלם והנכון של המודעות. זהו האיזון בין מודעות לזרימה, האיזון בין שמחה למרירות, האיזון בין השלמה ליוזמה, ובעיקר האיזון בין ביטול לשפלות. האלופים, איתן עזריה, פרק 92 של הביולוגיה של הווינרים, ואם ככה הפתיחה הזאת סקרנה אתכם, אני יכול לשתף אתכם שזאת ההקדמה לספר הטבע היהודי של הרב יצחק גינסבורג, ספר היסטר מבחינתי שאני חוזר אליו כל פעם, ואני חושב שזה הזמן הנכון לשתף אתכם בעמודים החשובים בספר הזה. אז כמו שאתם יודעים, בביולוגיה של הווינרים, האג'נדה הגדולה היא בעצם איך אנחנו בונים את עצמנו כבני אדם במסלול מקביל, כשבו זמן מצד אחד אנחנו חותרים להישגים, ליעדים, הולכים ושואפים להגשים את פסגת השאיפות, המטרות והחלומות שלנו, כי זה ראוי וזה מעולה, בו זמנית איך אנחנו בצעד מקביל גם בונים את עצמנו כבני אדם שלמים, כווינרים, ללא תלות בתוצאה. והמסע הזה שלנו בחיים האלה, שבו אנחנו מצליחים לאזן בין מצד אחד לחתור להישגים, למצד שני להרגיש שלמים כבן אדם, זה אולי אחד האיזונים הכי מאתגרים שיש. ונשאלת השאלה, איך מגיעים למצב המנטלי שיבטיח לנו איזון נפשי בכל תוצאה? וכמו שאתם יודעים, אחד אולי האג'נדות הגדולות עבורי להביא לכם באמת את כל המקורות שאני יכול להביא, מאיפה אני מביא את הפרקים, מאיפה כל התודעה הזאת מגיעה, זה בטח אני יכול לשתף אתכם שאחד הדברים אולי משמעותיים ביותר עבורי זה בטח לחקור את ממש את הבסיס ואת השורש של איך בעצם ביהדות, איך בעצם אותם אנשים שמבחינתי, וואו, כל כך חכמים, הצליחו להסביר בצורה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד איכותית, וחלקם אפילו הצליחו לעשות את זה בצורה שניתנת להעברה. אז אחד מהם זה הרב יצחק גינסבורג, שידוע בתורת החסידות, והפרק שאני אקדיש אותו כאן, הוא ייגע אולי באחת הסוגיות הכי מאתגרות. ואחת הסוגיות הכי מאתגרות זה שכדי להיות מאוזנים, משהו בתוכנו צריך להתאמן על ביטול ושפלות. ואני יודע שהמילים האלה יכולות להיות מילים ככה כבדות וקשות, ואולי אפילו ככה טיפה, וואו, רגע שנייה, מה אתה פותח איתי פרק על ביטול, שפלות, ואיך אתה קשור להצלחה? אז קודם כל אני חושב שככה נשתף שיש לנו את התפיסה או את הנטייה לחשוב שהדרך להצלחה היא צריכה להיות עם ביטחון, והדרך להצלחה צריכה להיות עם קריזמה ועם מוטיבציה ועם פשן ותשוקה מטורפת יומיומית, ואין מקום להיות קצת פגיע, וכל המסע הזה שנקרא הגשמה עצמית צריך להיות משהו מאוד 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 מדויק וקו ישר, ולהתגבר על מכשולים ולהתגבר. אבל דווקא בפרק הזה אני רוצה לפתוח לכם איזשהו חלון, שבעצם דווקא דרך ידיעת החסרונות, החולשות, הכישלונות, דווקא ההכרה בהם, דווקא איזשהו ערוץ מוטיבציה אחר שאני אתן לכם פה, יכול להקפיץ לכם את הביצועים, את האפקטיביות היומית, להוריד את העומס, להוריד את השחיקה שמה שנקרא קורית לנו באופן טבעי בתוך היום, כשאנחנו לא פועלים נכון לעבר המטרות והגשמה העצמית שלנו. ואחד הדברים אולי המשמעותיים שנפתחים כאן, ואתם יודעים, יש ספרים שאתה יכול לקרוא את כולם, אתה יכול לקרוא 10 כרכים באותו אג'נדה ולא לקבל כלום. אבל יש ספרים שיש להם עמוד או שניים, שאתה פשוט אומר, זה תקציר חיים, או שזו תובנה מטורפת, או שזה איזשהו קו מחשבה שאני רוצה לקחת אותו איתי לחיים. ובספר הזה, הדרך העולה למודעות הטבעית של הרב יצחק גינסבורג, זה נמצא שם. אז פתחתי את הפרק במשפט, שפלות וביטול עצמי הם מהווים את מציאות האדם המתוקן. והאדם המתוקן הוא זה שזכה למודעות טבעית. אז אני רוצה ככה לקחת אתכם לתוך הפתיחה של הספר. אפילו אני לא לוקח אתכם לספר, כי רק הפתיחה מבחינתי היא תקציר מדויק של ה-state of mind שאנחנו רואים וצריכים להיות בו. ומה המטרה או מה הרעיון כאן? בעצם הרב יצחק גינסבורג מדבר על כך שכדי להיות אדם מתוקן, כדי להיות במודעות טבעית, שזה בעצם המודעות המתקדמת, העתידית, כדי להיות בה, אנחנו צריכים להכניס לחיינו את שני המושגים של ביטול ושפלות. עכשיו אני אסביר. ביטול זה מצב של עשיית טוב ללא כל אינטרס או כוונה נסתרת. זה מצב שאנחנו בעצם בהתמסרות, אבל לא מצפים לתוצאה. אנחנו עושים את הדבר הנכון כי זה הדבר הנכון, ואנחנו נותנים ליצירה שלנו, לתוצאות, לנבוע ולהגיע בדרכם שלהם. אוקיי? ושפלות זו בעצם המודעות העמוקה שלנו כבני אדם, בעיקר לחסרונות, לחולשות ולכישלונות שלנו. עכשיו, כשאנחנו חיים את שני המצבים האלה של ביטול ושפלות, זה מייצר מצב שאנחנו לא מתרגשים מהנפילות ולא מתרגשים מהמשברים, לא נכנסים להיסטריה ולדרמות, ובו זמנית אנחנו גם לא מאבדים את הראש כשהמצב ממש טוב. זאת אומרת, כשאנחנו מכניסים ביטול ושפלות לתוך חיינו, אנחנו נמצאים בעשייה והתקדמות מתמדת למרות המצב. וחשוב שנשים פה, כי אני יודע מה עובר לכם בראש, או לפחות מה עובר לכולנו באופן טבעי. שנייה רגע, מה אתה מדבר איתי על שפלות? אני לא רוצה להיות אדם שפל. אני לא רוצה להיות שפלה. אני, כאילו, מי אני שיהיה בשפלות? כאילו, איך זה בכלל קשור? אז קודם כל תירגעו, אתם לא שפלים, הכל טוב. אבל חשוב לי שתבינו את המשמעות הנכונה והפרשנות של שפלות וביטול עצמי בקונטקסט שאנחנו מתייחסים אליו כאן. שפלות זה לא הרמת ידיים או תבוסתנות. זה לא שם. שפלות זה לא אומר אני מבטר, אני אפס, אני חסר ערך, אני קטן, אני נמוך, בהשוואה לכם אני פשוט כאילו אחד שלא ראוי לקבל יחס. לא, זה לא האישו פה. וזאת בעצם אחת הטעויות כשאנשים מדברים על המושג שפלות, ביטול או כל מה שקשור בזה. שפלות היא לא הרמת ידיים או תבוסתנות לחיים. שפלות היא שחרור מנגיף הגאווה. אותו חלק בתוכנו שמרגיש בושה מהמצב אליו הגענו. כשאנחנו כואבים רגעים בחיינו, וזה יכול להיות משברים, זה יכול להיות איזשהו מקום שכל כך הרבה פעולות שאנחנו עושים לעבר יעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, לא מתקיימות, לא מתגשמות, ואנחנו מרגישים איזושהי תחושה של וואו, כאילו זה כבר לא עובד, אתה מרגיש שפל ברמה של אני, זהו, אולי זה לא זה, אולי החלום, היעד, המטרה, הזוגיות שאני רוצה, הגוף שאני רוצה לחיות בו, שמחת החיים שאני רוצה להיות בה, המטרות, היעדים, הכסף, אולי זה משהו שהוא בעצם כבר לא יכול לקרות בחיי, ואז אנחנו מרימים ידיים. אנחנו לא באמת מרימים ידיים כי אנחנו מובסים, אנחנו מרימים ידיים כי נגיף הגאווה השתלט עלינו. וזה בעצם המקום של שפלות. המקום של שפלות היא לא להרים ידיים, זה לא האישו. המקום של שפלות היא לגרום לעצמנו להשתחרר מנגיף הגאווה שאומר שאנחנו כבר לא יכולים להמשיך קדימה. כי בעצם מה שעוצר אותנו לא מעט בחיים זה העצירה ברגעי הקושי. ומי עוצר אותנו ברגעי הקושי? אף אחד חוץ מאיתנו. חוץ מהחלק חלק היותר גאוותני בתוכנו שאומר, זהו, דצית, עכשיו מה, נכשלת כל כך הרבה פעמים, אתה יודע איזה בושה זה יהיה שאנשים ימשיכו לראות אותך מנסה כשלא הלך לך. וככה זה מזכיר לי אתמול, סליחה ככה רגע על השטחיות, אבל יש, אין לנו טלוויזיה בסלון, יש לנו טלוויזיה ככה בחדר שאנחנו רואים כל הזמן, ואחת התוכניות שאנחנו אוהבים זה אקס פקטור, ופתאום הייתה שם איזה מישהי שעלתה, והיא סיפרה שאחרי דיסק אחד היא פרשה, והיא פרשה אחרי דיסק אחד ולא המשיכה, אז רן דנקר אמר לה, רגע, אני חייב להבין, את בעצם אומרת שבגלל שדיסק אחד שלך נחל אכזבה ולא הצליח, את למעשה הפסקת לשיר, הפסקת ליצור, הפסקת להיות שם, והיא פשוט אמרה כן. עכשיו, זה לא שהיא הרימה ידיים, אלא שנגיף הגאווה השתלט בה של איך זה יתפרש, מה אחרים יגידו, איך הם ידברו עליי, אם הדיסק השני שוב פעם לא יצלח, מה זה יהיה, ואז אביב גפן פשוט כאילו לקח את השליטה שבאופן אישי אני קודם כל גדלתי על שיריו, אבל מעבר לזה אני חושב שהוא דמות אמיתית לאיך להמשיך קדימה. והוא סיפר שאור הירח, אם אני לא טועה, זה היה איזה אלבום שמחר 200 עותקים, שזה באמת כאילו מספר של כלום, ואחרי שהוא למעשה גם ננזב וזרקו עליו עגבניות והכל, הוא המשיך ליצור, כי זה לא היה רלוונטי מבחינתו התוצאות הרגעיות, הוא המשיך קדימה. זאת אומרת, הוא לא נתן לנגיף הגאווה להשתלט. אז אני חוזר רגע לפרק שלנו, שפלות היא לא הרמת ידיים. שפלות היא היכולת שלנו להשתחרר מנגיף הגאווה. אוקיי? עכשיו, הרעיון הוא שכשאנחנו מכניסים את זה לחיינו, אנחנו בעצם מבינים שאין לנו מה להתבייש במשברים, כמו שאין לנו על מה להתרברב בימים טובים. כשאתה במידת השפלות הנכונה, אתה לא אף על עצמך כשהולך, כי אתה יודע ששום דבר לא באמת שלך. וכשאתה במשבר, אתה לא נכנס לדרמה, כי אתה יודע שזה איזשהו רגע רגעי. כי האמת היא ש... אתם יודעים, כלום באמת לא היה שלנו אף פעם. כלום לא היה שלנו. פשוט עכשיו אנחנו מבינים את זה. זאת אומרת, הדבר היחידי שיש לנו בעולם זה לתת מהמתנה שלנו בכל רגע נתון. למי? למשפחות שלנו, להיקירים שלנו, לאהובים שלנו, ללקוחות שלנו, לעצמנו. זאת אומרת, שום דבר הוא באמת לא אצלנו. ומי מכם שמכיר את הביולוגיה של הווינרים, מכיר את הפרק לניצחון יש כנפיים. הישג שהשגת הוא לא משהו שאתה באמת יכול לחיות אותו כל הזמן. הישג שהשגת הוא כבר שם, סבבה, זכית בגבי, המדליה, אליפות, ציון, כסף. הדבר הזה הוא לא משהו שאתה יכול לאחוז בו לאורך זמן. כל מה שיש לנו לעשות בעולם הזה זה לתת מהמתנה שלנו בכל רגע נתון. למי? למשפחות שלנו, היקירים שלנו. כל מה שיש לנו ברגע נתון, אם אני ספורטאי, זה להתאמן הכי טוב שאני יכול להתאמן באותו יום. אם אני בעל עסק, זה לתת את היום הכי טוב שלי לעולם, לעצמי, ללקוחות. זאת אומרת שהרעיון של ביטול ושפלות הוא הדבר המאוד מאוד פשוט. שכשאנחנו מתעסקים בשפלות, זאת המודעות העמוקה שלי לחסרונות, לחולשות, לכישלונות, והחלק הזה הוא חלק מהותי מתוכנו. ואז כשאנחנו מחברים את הביטול ואת השפלות, אנחנו מקבלים דבר מאוד מאוד מעניין. אני חוזר רגע לספר. בספר בהקדמה נכתב שהמצב הראשוני של הנפש, אצל תינוק שנולד, כן, כמו אצל האדם הראשון, הוא מאוזן. זאת אומרת, תינוק שנולד הוא מאוזן. הוא מאוזן, הוא טהור, אגב הוא בעל ערך ללא תנאים, כן? הוא לא זקוק לשום דבר כדי להרגיש מלא, הוא שלם עצם היותו, הוא מאוזן, אבל האיזון הזה עתיד להיות מופר, איך אומרים? ממש ממש ככל שהילד הזה גדל. איך האיזון הנפשי שלנו מופר? לאט לאט אנחנו מתחילים ונכנסים לחיים, וכתוצאה מניסיונות ומשברי חיים שעוברים על התינוק ועל הילד, והוא מגיע לבית ספר, ויש ציונים ויש חברים, ויש פתאום צריך להתמודד עם עוד אנשים. אז בעצם כל החיכוך עם המציאות גורם לשינוי נפשי, ומה שיוצר הפרת איזון. אוקיי? והאיזון האמיתי הזה הולך ונהיה יותר ויותר בהפרה. ואז מה שקורה, האדם נתקל בכל מהלך חייו בכל מיני ניסיונות וקשיים. ואחד הדברים הכי אולי מאתגרים שקורים כאן, זה שכדי שהאדם יחזור לעצמו, הוא צריך להבין שהמשברים הם חלק שאנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתם. והתמודדות עם כל משבר דורשת מאיתנו סוג של state of mind שאנחנו רוצים להיות בו. ולכן אם עד היום משהו שבתוככם בא ואמר כדי להתמודד עם משברים ואתגרים, אני צריך להיות חזק. לא, למה? אתה צריך להיות אולי גם קצת חלש. לתת לאותו חלק בתוכנו להרגיש את הביטול הזה. לתת לאותו חלק בתוכנו להבין שכמו שההישגים שלי לא הופכים אותי לשום אדם יותר טוב, כי הייתי אדם שלם עצם אותי, כך גם מה? כך גם המשברים לא צריכים להיות שם. ולכן, אם אנחנו נכנסים רגע לחלק הכי משמעותי, בספר הרב יצחק גינזבורג מדבר על המודעות הטבעית, ואותה אנחנו רוצים לפתח. הרעיון במודעות הטבעית היא שהיא שייכת למי שיתרגל, ואני ככה מצטט, המודעות הטבעית שייכת למי שיתרגל למצבו הקיומי ולמצב העולם בכלל. אוקיי, נחזור על זה. המודעות הטבעית שייכת למי שיתרגל למצבו הקיומי ולמצב העולם בכלל. ובגלל שכך, הוא לא מתפעל מן הנפילות והמשברים, כפי שאין הוא מגיס דעתו בעקבות הצלחותיו. שימו לב, הוא אינו משלים עם המצב, אבל הוא חי בהשראת החזון של העולם הטוב והמתוקן בהתקדמות מתמדת לקראתו. חוזר ברשותכם על המשפט. המודעות הטבעית שייכת למי שיתרגל למצב הקיומי ולמצב של העולם בכלל. זאת אומרת, אני מבין איך העולם עובד. עכשיו, בגלל שאני מתרגל למצב הקיומי שלי, שהמצב הקיומי שלי הוא שלם מעצם היותי, מצב העולם תמיד יהיו עליות וירידות. זאת אומרת, זה הסיפור של החיים האלה. אתה בא למציאות הזאת, יש חיכוכים שהם בעצם באים לתת לך שיעורים, אבל בגלל שאתה מבין שכשנכנסת לחיים האלה, חתמת על חוזה לא רשמי, שיהיה לך גם הצלחות, גם כישלונות, גם יעללו אותך, גם יבקרו אותך, גם יכתבו עליך בעיתון דברים טובים, גם יבקרו אותך ויכתבו דברים אחרים, גם יאהבו אותך, אולי חלק פשוט לא יאהבו, יסנאו ויבקרו אותך באינסטגרם, וזה בסדר. זאת אומרת, הציפייה מראש כשנכנסנו לחיים האלה, יהיה איזושהי הבנה שחתמנו על הסכם לא רשמי שיהיה לנו גם מזה וגם מזה. כל כדורגלן, כל ספורטאי, כל יזם, כל בעל עסק שאנחנו מתחילים איתו את הדרך, אחד הדברים הראשונים שאומר, תקשיב, יש חוזה שחתמת בעבודה. כן, חתמת על חוזה ככדורגלן, כטניסאי, כרוכב אופניים, כבעל עסק, כמנכ״ל, כמנהל, חתמת על חוזה רשמי, נכון? הוא אומר לי, כן, חתמתי. אמרתי לו, נהדר. אני רק חייב לספר לך שיש עוד חוזה שחתמת עליו, אתה לא בטוח שרשמת עליו חתימה עם עת, אבל אני כן יכול להגיד לך שאתה חתום עליו. הוא אומר לי, על איזה חוזה אתה מדבר? אמרתי לו, על החוזה עם החיים. והחוזה עם החיים זה החוזה שבו אתה חייב לדעת שהמצב העולמי, המציאותי שאתה תחווה, זה שיהיה לך גם מזה וגם מזה. עכשיו, אם אתה רוצה לקבל רק 50% מהעסקה, זאת אומרת, אם אתה רוצה לחיות בחיים שבהם יש לך רק 50% מהחלק הטוב, אז סורי, אני פשוט לא מכיר עולם כזה שנותן לך רק את ה-50% הטובים מהעסקה. וגם אותם אנשים שמרגישים שחייהם הם באמת נמצאים בשפל הכי גדול ובמקום הכי נמוך שיכול להיות, גם הם צריכים לדעת שהם לא יחיו לנצח את ה-50%, את ה-80%, את ה-90% מהעסקה הפחות טובה שהם חיים עכשיו. זה לא משחק החיים. ולכן, בגלל שאנחנו מבינים שבחיים האלה חתמנו על חוזה לא רשמי שיהיה לנו גם מזה וגם מזה, ופה אני מחזיר לציטוט, אנחנו לא מתפעלים מן הנפילות והמשברים, כן? זאת אומרת, אנחנו לא חיים בדרמה כשיש לנו את הנפילות, בדיוק כמו, ואני ממשיך לצטט, כפי שאין הוא מגיס דעתו בעקבות הצלחותיו. במילים אחרות הוא אומר פה, כפי שאתה לא אף על עצמך כשאתה מצליח. זאת אומרת, האיזון הזה הוא בעצם המקום הזה שאנחנו משלימים עם העובדה שבגלל שמשברים והצלחות הם חלק מסיפור החיים, יש לנו רק דבר אחד לעשות. וזה לחיות בהשראת חזון של עולם טוב ומתוקן בהתקדמות מתמדת לקראתו. בעצם מה שהוא אומר, זה בגלל שיהיה לך תוצאות שהן יהיו ב-up and down, וזה חלק מהסיפור של החיים, כל מה שנשאר לך לעשות, זה לחיות בהשראת הדרך שלך. אוקיי? כאילו, הייתי מת לקחת על עצמי את הקרדיט על האג'נדה של אדם שלם ללא תלות בתוצאות. הייתי מת להגיד שהביולוגיה של הווינרים זאת המצאה אישית שלי שבאתי איתה, אבל זה ממש לא ככה. אני חושב שאני נשען, לא חושב, אני בטוח, אני נשען על כתפיהם של הטובים ביותר, והיהדות היא הטובה ביותר, פחות מבחינתי, להבין בעצם שכוחות הנפש שמנהלים אותנו, הם אותם כוחות שמראש אומרים, תקשיב, משחק החיים זה לא ניצחונות לאורך זמן, זה לא גביעים, משחק החיים זה להיות מאוזן על אף הניצחונות וההפסדים, וזה כתוב פה בצורה כל כך מבוהרת ומדויקת, ולכן הרעיון הוא להבין שהאיזון החשוב בחיינו הוא כן להבין ששמחה ומרירות זה בסדר גמור להיות בשניהם, שם המשחק הוא להבין שהם חלק מהחיים, ולכן כשאנחנו נכנסים פנימה לפרקטיקה של הפרק, אני רוצה לתת לכם את הצעדים הפשוטים, אוקיי? 5 צעדים שיתנו לכם בעצם את ההבנה איך לחיות במודעות טבעית. אוקיי, שמבחינתי המודעות הטבעית היא המודעות העתידית, המודעות של האלופים. ואני חושב שאם ככה לקחתם את זה עד עכשיו, את מה שהגענו לפה, אז אני רוצה לעשות איזשהו תקציר קצר על מה היה פה. אוקיי? דיברנו על שפלות וביטול עצמי. והבנו שהם לא אנשים רעים בסיפור של החיים, הם לא המיומנויות, הם לא התחושות, זאת לא החוויה השלילית של הנפש. להפך, ביטול זה מצב של עשיית הטוב ללא כל אינטרס. כשאני בביטול, אני בעצם מתמסר לדרך, מתמסר לביצוע. אני מעלה פוסט בלי לצפות לקבל לייקים. אני אומר את מה שאני חושב את דעתי המקורית, בלי שיענו לי משהו טוב. כשאני בביטול, אני בעצם עושה לשם העשייה. אני עושה כי זה הדבר הנכון. אני כותב ספר, כי נכון לי לכתוב ספר, ואולי לעזור לאיזה ילד שצריך את הידע הזה. אני לא כותב ספר כדי לקבל כפיים, וזה הבדל נורא גדול. למה? כי מקור המוטיבציה ממנו, אני מוציא את הפעולות שלי, יותר חשוב מהפעולות שלי. כי אם אני בעצם כותב איזשהו פוסט, או שאני נכנס לאיזושהי פגישה, או שאני נמצא במערכת יחסים שכל המטרה שלי במערכת היחסים הזאת היא לקבל לעצמי בחזרה, אז אני לא בעצם חי בנתינה. אני חי כל הזמן במה? באיזשהו חוזה שאני ככה, אני אתן לך קצת אהבה ואת תחזירי לי, כי זה אמור להיות ככה. אם לא תחזירי לי, אני אתעצבן. אני יעזור לחבר ורק אצפה לקבל את הערך בחזרה. וכשאנחנו מכניסים את הביטול לחיינו, אנחנו בעצם מכניסים את ההבנה שהעשייה שלי נובעת מעצם עשיית הדבר הנכון. ובגלל שאנחנו בוחרים להיכנס לפעולות היומיומיות שלנו, כי זה הדבר הנכון, אתה פתאום מגלה, בוא'נה, אני מלא זמן לא עושה את מה שאני חושב שנכון לעשות. אני עושה את מה שהעולם חושב שנכון לעשות, או אני עושה את מה שאני חושב שהעולם חושב שנכון לעשות. בוא'נה, אני לא אומר את המילים שאני מאמין בהם. למה? כי אני כל הזמן דואג ממה יגיד ומה יקרה. אבל כשאתה בביטול, אתה אומר, שנייה רגע, אני מוכן לספוג את כל הביקורות, הפידבקים, את כל המצב שהעולם יביא איתו אליי, כשאני מדבר, כשאני עושה מהלך, כשאני, לא יודע, מוציא מילה, או כשאני מביע את דעתי המקורית בחיים האלה. ולפעול מתוך הביטול הזה, אני חושב שזאת המתנה הכי גדולה, כי אתה פועל בלי לחץ. אתה לא מודאג. אתה מראש קבעת לעצמך חוזה רשמי, שאני אומר את הדבר הזה, וההצלחה היא מעצם אמירת הדבר. ההצלחה היא מעצם הפעולה, ולא מעצם התוצאות שלה. זה הסיפור של ביטול. הסיפור של שפלות היא בעצם להשתחרר מנגיף הגאווה. להבין שמה? שאין לי באמת במה להתבייש כשאני במשברים, בדיוק כמו שאין לי על מה להתרברב בימים טובים. המקום של שפלות היא ההבנה ששום דבר מעולם לא היה באמת שלנו. הכסף שהרווחתם הוא לא היה שלכם. אוקיי, וכשהוא שלכם, הוא יכול תוך שנייה ללכת. ובגלל שהוא יכול תוך שנייה ללכת, כל מה שאתם צריכים לעשות זה מה? זה להמשיך לעבוד ולעשות טוב, ולהמשיך לתת ערך לעולם. למה? כדי שתמשיכו לעשות טוב, ותוצר לבעיה של זה יהיה עוד ערך בדמות של כסף. הרעיון הוא שככל שאנחנו נאחזים בתוצאות ומזדהים איתם, רמת הגאווה עולה, ואז אתה מנסה לתחזק תוצאות, שזה נורא נורא קשה כשאתה מצליח, ואז אתה באיזשהו מקום של תבוסתנות או הרמת ידיים כשלא הולך לך, כי בעצם נגיף הגאווה השתחרר. השפלות היא באותו מקום באה ואומרת, בונה, אני לא כזה גדול כמו שחשבתי. מה אהבתי על עצמי כשחשבתי שאם הצלחתי במבחן, אני התלמיד הכי טוב בעולם? מה אהבתי על עצמי לא יודע מה, כשהצלחתי לעשות איזשהו עסקה טובה, ועכשיו אני, מה אהבתי על עצמי? עכשיו, ככל שאנחנו משחררים את הגאווה הזאת בפיקים ובלו, זאת אומרת, כשאני בסי וכשאני בשפל, ככל שאנחנו מצליחים להשתחרר מהמקום הזה, אנחנו זוכים לאיזון נפשי. וזאת המתנה אולי הכי גדולה, שאני חושב שביטול ושפלות עצמית נותנת לנו. זה היכולת שלנו, ממש כשהתוצאה מגיעה, להשתחרר ממנה. איזה תוצאה? כל תוצאה. תחשבו על זה. כשאתה בעצם פועל עבר תוצאה מביטול, אתה בעצם עושה את הדבר הנכון ללא תלות בתוצאה. אתה אומר את מה שאתה חושב, אתה עושה את הפעולה הנכונה על המגרש, אתה אומר, פועל, עושה איזשהו מהלך כבן אדם, אתה עושה את הדבר הנכון, אתה נרשם לקורס שאתה חשבת שהוא נכון לך להירשם, בלי להתייעץ עם אחרים, כי זה הדבר הנכון, אתה קונה את מה שבא לך, כי זה הדבר הנכון, אתה לא קונה משהו שחשוב, שאתה לא חושב שהוא נכון, על אף שחברים שלך קונים אותו, והם בטוחים שזה לא יודע מה, הטרנד החדש. הביטול הוא בעצם המקום שאני עושה את מה שאני חושב שהוא לנכון. ובגלל שעשינו את מה שחשבנו שהוא נכון, אנחנו צפויים לקבל תוצאות, חלקן טובות, חלקן לא טובות. לא טובות על הנייר, כן? ובדיוק במקום הזה, אנחנו רוצים להכניס את השפלות. אז אם ביטול זה הפעולה לפני, זאת אומרת, מה אני עושה לפני, מאיזה מוטיבציה אני פועל לפני שאני, סליחה, מאיזה מוטיבציה אני נכנס לפעולה לפני שאני עושה אותה, החלק של השפלות הוא אחרי שהתוצאה מגיעה. החלק של השפלות זה המקום שבו, בוא'נה, אני מודע לסיפור הזה שנקרא החסרונות שלי, החולשות שלי, הכישלונות שלי, אני מודע לחלק הזה שבו לא תמיד התוצאות יהיו בדיוק כמו שאני רוצה. ובדיוק שם אני גדול מספיק כדי להבין שאני שפל. אני גדול מספיק כדי להבין שאני משחרר את נגיף הגאווה שרוצה לגרום לי להרגיש רע כשאני מפסיד, ורוצה לגרום לי להרגיש מדהים כשאני מנצח. דווקא המקום הזה זה כמו היכולת שלנו להשתחרר מההזדהות עם התוצאה. ולכן, אני רוצה לתת לכם ככה 5 עקרונות שהם יהיו למעשה הפרקטיקה של הפרק, כדי להבין איך להכניס בצורה נכונה את הביטול והשפלות לחיינו, כדי להיות באיזון, כדי להביא את עצמנו לאיזון נפשי, כדי להיות במקום מאוד מאוד בריא, שבו הנפש שלנו מאוזנת, כשאני אומר מבחינתי מאוזנת, זה שהיא נורא נורא נינוחה, גם שהצלחנו, והיא אותו דבר גם כשלא הולך לנו. אנחנו לא עפים ומתרברבים כשהדבר הזה, או אנחנו לא נותנים לגאווה להשתלט, כשאנחנו בהיי, ואנחנו לא נותנים לחלק בתוכנו של הרמת הידיים, או לחלק התבוסתני בתוכנו שרוצה לא לחתור קדימה כשלא הולך לנו. אז הראשון הוא מאוד מאוד פשוט. שלב ראשון זה איזושהי הבנה פנימית בינינו ובין עצמנו. והבנה אומרת הדבר הפשוט הבא. זה בסדר להיות עצובים מהמצב, אבל אנחנו צריכים לשים לב שזאת עצבות טבעית. אני אחזור על זה. זה בסדר להיות עצובים מהמצב, כשלא הולך לנו זה בסדר להוריד טיפה את הראש, לא ליהנות, לחוות רגשות שליליים, זה חלק מהסיפור שנקרא להיות אנושי. אז זה בסדר להיות עצובים מהמצב, אבל אנחנו צריכים לשים לב שזאת עצבות טבעית. זה לא, פשוט יש רגע שאנשים לוקחים את העצבות לדרמה. עכשיו, הדרמה שלנו לא עושה רושם על אף אחד, ובטח גם לא מקדמת, אלא רק מכניסה אותנו לדאון גדול יותר. הרב אריק נווה, שאני וואו, מעריך אותו ברמות מטורפות, לומד ממנו בכל רגע שניתן. יש משפט שהוא אומר שהדרמה האנושית היא לא רלוונטית. ואני חושב שאני ככה יכול לקחת את בטח את המשפט הזה ולומר, תראו, זה בסדר להיות עצובים, יש שלב שצריך לשים סטופ לדרמה. אבל אנחנו אוהבים את הדרמה. למה? כי נגיף הגאווה כשהוא משתלט, אז הוא בעצם, וואו, הוא נכנס פנימה, והוא מנסה באמת לגרום לנו עוד להיות למטה. למה? כי הגאווה מפחדת להיכשל פעמיים. ובגלל שהגאווה מפחדת להיכשל, היא גורמת לנו לא לחתור קדימה. אז בעולם הספורט, ובכלל לאורך שנותיי כמאמן מנטלי, יחד עם הצוות המדהים שזכיתי להיות איתו גם בהפועל באר שבע, ועם ברק ועם דני ענבר, ואנשים שלאורך הדרך היו אנשים עד היום, איך לומר, משפחה וחלק מחיי, תמיד היה לנו חוק. החוק הזה היה חוק 24 שעות. חוק 24 שעות אומר שבין אם ניצחת או הפסדת, יש לך 24 שעות להתאושש. אתה רוצה לפקוד סבב, אתה רוצה לאכול פיצות ולהתבאס על גלידו תאכל. אתה רוצה בניצחונות להיות בהיי, לצאת לבלות סבבה, אין בעיה. יש לכם 24 שעות להתאושש. מה זה אומר להתאושש? שללא תלות בתוצאה, להגיע עם ה-state of mind הנכון, שבו אנחנו מבינים שהמשחק הבא בדרך. וזה שם המשחק, שזה בסדר להיות עצובים, זה בסדר לבכות, זה בסדר להתלהב, זה בסדר להיות בהיי, הכל מצוין. למה? אין מה לעשות. אני חושב שאנחנו בני אדם, וחלק מהסיפור שלנו כבני אדם, זה לדעת להתרומם לפיקים הכי גבוהים שיכולים להיות, להביא את עצמנו למקסימום, כשאנחנו מנצחים ליהנות, לחגוג, זה נהדר לחגוג את זה, יש בזה משהו מדהים, יש בזה גם משהו נורא נורא טוב, להתבאס ולחוות ולקחת קשה משברים, הפסדים, תוצאות שלא מגיעות, זה בסדר גמור. למה? כי עד כמה שאני רוצה להגיד לכם, בואו תשתחררו תוך שנייה, לא, אני חושב שזה חלק מהסיפור, להיות עצובים זה חלק מהמצב. אבל יש שלב שבו הדרמה האנושית לא רוצה להשתחרר, היא רוצה להמשיך. למה? כי אתה פתאום מקבל משמעות, העולם רואה שאתה עצוב, הוא רוצה להיות איתך, ואז אתה פתאום מקבל אהבה. אהבה לא בדרך נכונה, אבל אתה מקבל אהבה. אז הוא שאומר לך, מה יש לך, אבל למה אתה לא מתאושש? ואז פתאום אתה קולט שאתה מקבל אהבה בדרך לא נכונה, אבל לא אכפת לך, כי אתה מקבל אהבה. ממה? מזה שאתה עצוב, ובאים לדבר איתך ומלטפים אותך, וככל שאתה יותר עצוב, עוד יותר מלטפים אותך, ועוד יותר דואגים לך. אז על הנייר אתה מקבל איזושהי אהבה, אבל זה נקרא רווח משני, secondary benefit. אתה מקבל אהבה לא בגלל שבמש רצית, אלא כי זאת הדרך שהצלחת לקבל אהבה דרך כאב שהמשכת לתחזק. אז השלב הראשון זה שזה בסדר להיות עצובים, אבל אנחנו צריכים לשים לב שזו עצבות טבעית, לא להיכנס לדרמה, כי הדרמה הזאת לא עושה רושם על אף אחד, היא בטח לא מקדמת אותנו, אלא רק מכניסה אותנו, אתם יודעים, לדאון גדול יותר, ומכאן, מבחינתי, חוק ה-24 שעות הוא המטרה. תרשו לעצמכם, זה בסדר להיות בדאון, זה נדיר וזה כיף לפעמים להיות בהיי, אבל תהיו מספיק מודעים, וזאת המודעות הטבעית והעתידית, תהיו מודעים מספיק לעצמכם, להשתחרר מההזדהות של התחושה, ושל ההצמדות, ושל ההזדהות עם התוצאה. זה חוק מספר 1. 2. תסתגלו למצב הנוכחי. מה זה אומר להסתגל למצב הנוכחי? זה מה שזה. ניצחת, היה לך יום טוב, היה לך יום מדהים, תסתגל, הבנת, זה המצב. אוקיי? היה יום גרוע, דברים לא הולכים לי כמו שאני רוצה, תסתכל, תסתגל. וכשאנחנו אומרים להסתגל, אנחנו בעצם מבינים שלהסתגל לא אומר להשלים עם המצב הנוכחי, אלא להבין את הנתונים החדשים, ומהם לצעוד קדימה, בלי, אתם יודעים, לבקר את עצמנו, להיות בגינוי עצמי, או כמו שאנחנו אוהבים לומר, לאכול לעצמנו את הראש עם שאלות כמו, למה לי, למה עכשיו, למה, למה, למה עולם מחזר, למה רק אליי הוא מתאכזר, למה זה קורה. בפרק עם אנדי רם, אחד הדברים שהוא למד מהפסיכולוגית שלו, זה להפסיק לשאול שאלות של למה, ולהתחיל לשאול שאלות של איך. אוקיי? אז זה החלק הבא, אבל אני כן רוצה לתת את זה כבר עכשיו. הרעיון הוא להסתגל למצב הנוכחי. זאת אומרת, שאם שלב מספר אחד אמרנו זה בסדר להיות עצובים, רק צריך לשים לב שזאת עצבות טבעית. השלב השני, להסתגל למצב הנוכחי במהירות. זאת אומרת, אלה הנתונים החדשים, אני במינוס. אלה הנתונים, אני בעודף משקל. אלה הנתונים, אני במקום טוב. איך אני ממשיך ליהנות ולהיות בו בלי הלחץ שאני רוצה להיות בו? זאת אומרת, בכל תוצאה אנחנו רוצים להסתגל למצב הנוכחי ולהבין את הנתונים החדשים ולהמשיך או מתוכם להמשיך לצעוד קדימה, אוקיי? ואם אנחנו נמצאים בנתונים שאנחנו לא אוהבים, אלה הנתונים, זאת אומרת, הסיפור צריך להיות הרבה יותר לוגי מאשר רגשי, אוקיי, זה המצב כרגע, התחלתי לעשות איזושהי פעילות עסקית והיא לא עובדת כמו שאני רוצה, אבל אלה הנתונים, אז נגיף הגאווה ירצה לגרום לנו להיות במקום של איזושהי תבוסתנות או הרמת ידיים, וזה לא הולך, אנחנו רוצים להיות בוגרים יותר, ולכן, כמו שאתם שמים לב, המודעות הטבעית קופצת למעלה, כן? לאיזשהו מבט על ונותנת לנו להסתכל יותר נכון על אירועים. המודעות הטבעית, שהיא בעצם המודעות העתידית, אומרת, זה המצב, זה בסדר שאתה עצוב, אבל בוא שנייה נצא מהדרמה ונתחיל להתקדם. אוקיי, בוא נלך עכשיו לפרקטיקה. הפרקטיקה אומרת שאני צריך להסתגל למצב, זה החלק השני. בוא נבין את הנתונים החדשים. עכשיו, מתוך הנתונים החדשים, השלב השלישי זה להפסיק לשאול למה, ולהתחיל לשאול איך. נפסיק לשאול שאלות של למה, נתחיל לשאול שאלות של איך, וואה, חיים שלנו יטוסו קדימה. עכשיו, אתם לא צריכים אותי כדי ללמד אתכם את זה, אבל אני יכול לקחת תובנה אחת קטנה. כשאתה שואל למה, אתה תקבל תמיד תשובות. למה לי? למה לי? כי אתה לא הולך לך בעסקים. למה דווקא עכשיו? דווקא עכשיו, כי אנחנו אחרי קורונה, והמשברים המשברים שימשכו. למה העולם מחזר? אין מה לעשות, כי ככה זה, כי 90% נכשלים, נכון? 90% נכשלים, לא כי הם אמורים להיכשל, כי הם חושבים לאורך זמן ומרימים ידיים, אז הם נשארו ככה. זאת אומרת, במקום לשאול למה, צריך לשאול שאלות של איך, אוקיי? הרעיון הוא שהעולם הוא לא אכזר. העולם, איך אומרים, יוצא כל הזמן לשיפוצים, כדי שלנו יהיה עתיד טוב יותר. איך הוא יוצא לשיפוצים? הוא נותן לנו כל מיני אירועי חיים, שעוזרים לנו להבין איך להיות יותר טוב כבני אדם. אבל אנחנו לא רואים את השיעורים, אנחנו רואים רק את התוצאות. בגלל שאנחנו רואים רק את התוצאות, אנחנו שואלים למה זה קורה לי. ובמקום לשאול למה, אנחנו רוצים לשאול איך. והשאלות של איך הן בעצם השאלות שמתמקדות בקדימה, אוקיי? איך אני יכול להמשיך קדימה למרות המצב? איך אני יכול להמשיך להתמיד בתוצאות המדהימות שכבר השגתי מבלי לשחוק את עצמי בנפש? אז אולי אני אזין לכמה פרקים בפודקאסט הביולוגיה, אולי אני אקרא דברים שמתעסקים בתורת הנפש, אולי אני אכנס עוד פנימה ואבין איך לתחזק את זה, אולי אני אוריד מעצמי קצת אומץ ויכניס עוד מישהו שיוכל לעזור בי ולתמוך בי, אולי אני צריך להתאמן קצת יותר כדי לפזר את הסטרס שנמצא לי בגוף לאורך כל השבוע. כשאנחנו שואלים שאלות של איך, מתחילות לעלות תשובות חדשות, ולכן אנחנו רוצים להתחיל לעשות את זה. אז אני מזכיר, זה בסדר להיות עצובים, שלב מספר 1. שלב מספר 2, תסתגלו במהירות למצב הנוכחי, 24 שעות, בין אם ניצחנו או הפסדנו, אנחנו רוצים להמשיך קדימה. להסתגל למצב הנוכחי לא אומר, אתם יודעים, להשלים עם המצב, אלא אומר להבין את הנתונים. מפה מה אני רוצה לעשות קדימה? ומפה מה אני רוצה לעשות קדימה? מוביל אותנו לשלב השלישי, להפסיק לשאול למה, להתחיל לשאול איך. השלב הרביעי, תן לכם כמה שאלות של איך. השאלות של איך הן בדרך כלל שאלות שמתעסקות במטרות. והרעיון שאני רוצה שתעשו לכם, זה שתכתבו לכם תוכנית פעולה מעשית לטווח זמן, חודשי, שבועי ויומי. אוקיי, מה אני רוצה להשיג בעוד חודש, מה חשוב לי לסיים להשיג השבוע, ומה אני צריך לעשות היום. ממש תייצרו לכם איזושהי הלימה כדי שתהיו תמיד בהתמקדות מתמדת. עכשיו אני יכול לקחת את זה בצורה גלובלית יותר ולהגיד לכם, תכתבו את העשר שנים שלכם לאיפה אתם רוצים להגיע, לאחר מכן תכתבו מה המטרות לשנה הקרובה, לרבעונים, לחודשים, לשבועות ולימים. אפשר לעשות אפילו את כל הפלואו הזה בצורה כל כך מדויקת, אבל זה לא האישו. האישו היותר גדול הוא שיהיה לכם חזון שאתם צועדים לקראתו. אני מחזיר אתכם לספר. אדם שפועל מתוך המודעות העתידית, הוא חי בהשראת החזון של עולם טוב ומתוקן, והוא בהתקדמות מתמדת לקראתו. אחד הדברים שאנחנו רוצים כל הזמן לחזור אליהם, זה להיות בסטייט אוף מיינד שמבין שהדרך היא התוצאה. ואחד הדברים הכי קשים בלהגדיר חזון, זה לקבל על עצמנו את ההבנה שאולי לא נהיה בחיים כדי לראות אותו, אבל אנחנו נמות אליו בדרך, או נמות בדרך אליו, או נהיה באמת בהתמסרות מלאה אליו. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים רגע על החיים בצורה כזאת, אז בעצם כל יום הוא יום שבו אנחנו יכולים לבטא את הפוטנציאל המקסימלי שלנו, כי כל יום בעצם מפגיש אותנו עם מי? כל יום מפגיש אותנו עם הרצונות הפנימיים שלנו, שאותם אנחנו צריכים לבטא בחוץ. וזה מוביל אותי לעיקרון החמישי, שאומר, תתאמנו על מצב הרוח שלכם, אוקיי? שימו לב מתי אתם נופלים, וכמה זמן לוקח לכם להתאושש ולחזור לעניינים, בלי לשפוט את עצמכם. כי מינימום זמן התאוששות, זאת היכולת של מספרי אחד. אז כמו שאתם רוצים לשים לב מתי אתם נופלים וכמה מהר לוקח לכם להתאושש ולחזור לעניינים בלי לשפוט את עצמכם, אני רוצה גם שתשימו לב למתי אתם מצליחים, וגם בפסגת ההצלחה אתם מצליחים להתאושש ולחזור לעצמכם ולהבין ששום דבר מההצלחה הזאת לא באמת הפך אתכם לטובים יותר, מוצלחים יותר, אהובים יותר, כי האמת היא שהייתם ככה. ואחד הדברים שאני יכול לשתף אתכם כאן, זה שכשאני משיג תוצאה, בין אם היא טובה או פחות טובה, או כשדברים קורים לא בדיוק כמו שאני רוצה, אחד הדברים שאני רוצה או נוהג לעשות, זה לייצר איזשהו דיבור פנימי, שאני יכול לשתף אתכם שכשלימדתי אותו לא מעט ספורטאים, זה היה די game changer עבורם, זה לדבר עם התוצאה. וכשאני מדבר על לדבר עם התוצאה, אני ממש מנהל לי את השיחה. הרצאה יקרה שלי, בין אם את תהיה מדהימה או לא, את לא מגדירה את מי שאני היום, אוקיי? או פרק יקר, כן, עכשיו, אני מוציא אותך עכשיו, אני מעלה אותך עכשיו לפודקאסט, אתה יוצא החוצה, אני לא יודע מה הולך להיות איתך, אוקיי? אבל בין אם אתה תהיה מדהים ותגיע לאלפי האזנות, ובין אם לא, אני אוהב אותך כמו שאתה, משחרר אותך. בוא ניקח רגע משבר, אוקיי? משבר יקר. אוקיי? אני נורא נורא גאה בדרך שעשיתי, והמשבר הזה, אני משבר יקר, אני לא יכול להגיד שאני ממש מסמפת אותך, אוהב אותך, אבל אני כן יכול להגיד לך שללא תלות בך, אני בוחר להמשיך קדימה. אז בעצם קורה דבר מעניין, כשאנחנו מתחילים לנהל מערכת יחסים מאוד מאוד מפרגנת ואיכותית עם התוצאות שלנו. כתבתי בספר נולד את האלוף, שיתפתי שם שכשטסתי לנייקי העולמית להרצאה, והיו לי שם סדרה, שני הרצאות וככה סדרת פגישות עם 100 דירקטורים בכירים של נייקי העולמית, ועם כל באמת ההתמקצעות שאני מאמין שאני עושה כל הזמן ולא מפסיק להשתפר וחוקר כל הזמן, התרגשתי נורא, וזה, אתם יודעים, נייקי העולמית, מה כבר איתן הילד ממעלות יכול לחדש להם? וכשהגעתי לשם, אז זה באמת היה רגע מאוד מאוד חזק, כי נחתנו בלילה, וזה היה שעון פורטלנד, אתה עושה טיסה מישראל, ניו יורק, ניו יורק, פורטלנד, משם אתה מגיע, הזמנים מתשתשים, אתה קם ב-4 לפנות בוקר, וכבר ב-9 הייתי צריך להיות הרצאה ראשונה, לא פחות אחרי שליאן, אחת מהעצניות המהירות ביותר בעולם, באותה תקופה שהיא עלתה שם לספר על החיים שלה כאימא. אני עולה אחריה, וזה הלוז. ובבוקר, אני לא אשכח הרגשתי שאני עדיין מזוהה עם התוצאות. זאת אומרת, הרגשתי שאני עדיין משהו בתוכי נורא נורא רוצה שזה יצליח, אבל כולנו רוצים שזה יצליח, אבל הרגשתי שאני משהו בתוכי רוצה כאילו להבטיח שזה יצליח, ואני מתחיל יותר מדי להיכנס למקום של רגע, מה יקרה אם לא? ואיך זה בכל זאת, כאילו הזמינו אותי נייק העולמי, טסנו, זה חתיכת אירוע, הרגשתי שאני מזוהה יותר מדי עם התוצאה. ואז מה שעשיתי זה פשוט התחלתי לדבר עם ההרצאה, ממש ככה, ברמה שהרצאה יקרה. אני ללא תלות במה יהיה איתך עכשיו, אני יודע שאני אעלה, ואני אלך באמת הכי טובה שאני יכול להביא, לשתף את הידע הזה. ואני מאמין שמתוך השיתוף הזה הוא יגיע למי שצריך להגיע, ואני בוחר בכל רגע נתון לא להזדהות איתך. אני שלם ומלא מעצם אותי איתך ובלעדייך. התחלתי ממש לדבר את זה, אגב זה כתוב בספר, אתם מוזמנים לקרוא, זה בפרק שנקרא הכנעה הבדלה המתקה, ואני ממש מתאר שם את הרגע הזה שבו אני בעצם בונה מערכת יחסים יותר בריאה עם התוצאה שנורא חשוב לי להשיג. ואז קרה דבר מדהים. מה שבעצם עשיתי כאן זה אימון על מה? על ביטול ועל שפלות. המצב הזה שבו אני אומר, הרצאה יקרה, אני בא לעשות פה איזושהי כוונת הטוב, עשיית הטוב, ללא עכשיו איזושהי כוונה נסתרת. אני בא לעלות לתת את הטוב ביותר שלי, וזה יהיה אותו דבר כמו שהייתי עושה את זה עכשיו לילדים בני 12, או לא יודע מה, או לכל ארגון או חברה אחרת. ואז במצב הזה פתאום קרה דבר מעניין, כאילו התחלתי להרגיש איזושהי תחושה של עוטפים אותי. הרגשתי פתאום באיזשהו מקום והתמסרות שבו אני לא מצפה שהתוצאה תהיה מושלמת, אני לא מצפה לכפיים, אני עושה את זה כי זה הדבר הנכון. והמקום הזה של הביטול והשפלות גרם לי בעצם להרגיש פתאום אחד עם הקהל, אחד עם המאה דירקטורים שהיו שם, זה בכל זאת המעצבים, מעצבי הנעליים הכי טובים בעולם, וקרה דבר מדהים, פתאום הרגשתי שאני אחד עם האנשים שם. זאת הייתה איזושהי תחושת אחדות מטורפת, שפשוט גרמה לי לאיזשהו, כאילו כל הסטרס פיו, התנקז לאיזה מקום אחד ויצא לי מהגוף. הסתכלתי עלי ואשתי, אמרתי לה, יאללה, מוכן, אפשר לצאת. כאילו איזשהו רגע כזה שבו הנגיף הגאווה טיפה ירד, מה יקרה, איך זה יתפרש, איך יגידו, פשוט באתי, ואני לא אשכח שזה היה באמת אחד הרגעים הכי מסמכים עבורי, לא בגלל שההרצאה הייתה אדירה וסמכו והמשכנו ואני עובד עם נייק היום באמת בצורה מאוד מאוד מיוחדת וכיף לעבוד עם המנכ"לים שלהם והדירקטורים בעולם וזה מדהים, אלא בגלל שאפשרתי באיזשהו מקום לעצמי להיות באיזושהי שפלות, באיזושהי ביטול, לצאת מהסרט הזה שאני איזה משהו, לצאת מהסרט הזה שההרצאה הזאת בין אם תהיה טובה או לא טובה, היא תעיד על מי אני כאדם, וזאת המתנה הכי טובה שהיה, כי מבחינתי באתי ליהנות בהרצאה. ואני חושב שכולנו ראויים לחוות את החוויה הזאת. והחוויה הזאת היא חוויה שיכולה להיות בזוגיות שלנו, יכולה להיות בבית ספר, בעסקים, בפגישות, בעסקאות, כשאתם עושים פוסט, כשאתם מעלים משהו, החוויה הזאת שאני לא צריך את הכפיים של העולם היא חוויה שכולכם רואים לחוות. והדרך להשיג אותה היא לא בציפייה להיות מושלם, היא לא במוטיבציה, היא לא עכשיו באטרף, לא דווקא הביטול והשפלות זה המקום. אז אני רוצה לסגור את הפרק. אגב, אני מקווה שהוא היה לכם משמעותי לפחות עבורי. יש שיר נורא נורא מיוחד של ירון פאר, שנקרא עלי רוחי. והשיר הזה הוא שיר שיש בו משפט אחד שאיתו אני אשמח לסגור את הפרק. המשפט הזה אומר את הדבר הבא: החיסרון הופך למעלה, ברקנות הנשמה מתגלה. אוקיי? ואני חושב שבתוך המשפט הזה נמצא סוד נורא נורא גדול, שדווקא כשאנחנו מתבוננים טוב טוב בחיסרונות שלנו, כן, אותם דברים שאנחנו ככה חושבים שהם לרעתנו, בכישלונות, דווקא שם נמצא השער הכי גדול לגלות את המעלות הכי גדולות שלנו. המעלות הכי גדולות שלנו הם להבין שאנחנו, בונה, כאילו שנייה רגע, לא הכל עלינו. ודווקא מהמקום של החיסרון, כשאתה נמצא בשפלות, אתה מבטל את החלק האגואיסטי ואת החלק של היצר שבאמת אומר, טוב, אתה, בונה, אחי, הולכים לדבר עליך, זה לא נראה טוב. דווקא כשאנחנו מבטלים את המקום הזה, דווקא כשאנחנו מבינים שבונה, כאילו, אתה יודע, אני עשיתי מעצמי יותר מדי, דווקא שם אתה גדל. זאת אומרת, מתוך השפל, מתוך הביטול הזה, והשפל זה להשפיל את האגו, להשפיל את הגאווה. זה לא שאנחנו שפלים, אלא שאנחנו משפילים את החלק הגאוותני בתוכנו, ואז ככל שאנחנו משפילים אותו, אנחנו מבינים שבונה, לא היינו כאלה גדולים גם לפני, ולא נהיה אחרי שנצליח. אנחנו מלאים ואדירים מעצם היותנו, וכל מה שנותרנו לנו זה לחגוג את המלאות הזאת, רק אז אנחנו יכולים לקפוץ קדימה לעשייה מתמדת. מבחינתנו, כל אחד והעשייה שלו תהיה אשר תהיה, זאת תהיה המתנה. אז, אלופים, אני ככה מקווה שהפרק הזה נתן לכם זווית חדשה למוטיבציה האמיתית שצריכה להיות בתוכנו. האיזון הנכון הוא בדיוק המקום עליו דיברתי בהתחלה. זה יכולת להיות בין שמחה למרירות אחלה, בין השלמה ליוזמה, כן? בין ביטול לשפלות. במקום הזה אנחנו בעצם מאפשרים, אתם יודעים, לזרימת אלוקות דרכנו לעבור. כי אנחנו בעצם עושים עשייה טובה ואמיתית ללא כל פנייה או אינטרס. וזה בדיוק המקום הכי חזק שבה אנחנו רוצים להיות, להכיר בחסרונות, להכיר בחולשות, להכיר בכישלונות, ולא לעשות מהם דרמה, כי הם רק נתונים שניתן לשפר. ואת זה אנחנו לא יכולים להסתכל מתוך החלק הגאוותני בתוך, אנחנו צריכים להשפיל אותו. איך להשפיל אותו? להבין שלא היינו טובים בגלל זה, ולא פחות טובים בגלל הדבר הבא. אז אלופים, מקווה שאהבתם את הפרק, מקווה שנהנתם. פרק 92, אנחנו לקראת פרק 100, לקראת חגיגות נורא נורא גדולות. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו. שתפו אותו עם אנשים שזקוקים לאיזון הזה, שזקוקים לכוח הזה בתוכם, כי דווקא המקום הזה של הביטול הוא מאוד מאוד משחרר, של השפלות הזה היא מאוד מאוד משחררת, וכולנו רואים להכניס אותה לחיינו. אז, אתם מוזמנים להזין לפרק הזה שוב, לכתוב לעצמכם את הנקודות, לחיות אותם. אני מזכיר, אחד, בסדר להיות עצובים, שתיים, תסתגלו למצב הנוכחי, חוק 24 שעות, ניצחון או הפסד מתוששים, שלוש, להסתגל, זה לא אומר לשלים עם המצב, אנחנו צריכים להבין את הנתונים ומהם להתחיל לשאול את השאלות הנכונות. ארבע, מה השאלות הנכונות? להפסיק לשאול למה, להתחיל לשאול איך. חמש, לכתוב תוכנית מעשית ולצאת איתה לדרך לעבר המטרות שלכם. שיהיה לכם יום מדהים, אנחנו מתראים בשבוע הבא, בפרק חדש, נהייתי את הנזריה, היה לי כיף להיות איתכם כרגיל, ושיהיה לכם שבוע מדהים. צ'או.